עכשיו 4:03, 751 ימים ישראל מחכה ל-13 החטופים החללים שיובאו סוף סוף אולי לישראל לקבורה ראויה עד החטוף האחרון. גם רכבי הצלה, הצלב האדום, הצטרפו הבוקר למבצע החיפושים, והערב הם אמורים לסייע באזור שמזרחית לעיר עזה באיתור חללים חטופים. שנת הלימודים האקדמית נפתחה, יותר מ-360 אלף סטודנטים התייצבו ללימודים, יש כאלה שעדיין במילואים. איחור של שבועיים שלושה עוד אפשר לסבול, אבל מה יעשו הסטודנטים שהפסידו שנה, או אלה שלא עמדו בגלל המילואים בקורסים שלהם? פה ושם ניתנו פתרונות, בגדול המילואים ניקים יישאו על גבם את התיק הזה עוד הרבה שנים. בינתיים, החרם על האקדמיה הישראלית בחול נמשך, בעיקר במדינות אירופה, בלגיה, ספרד, בריטניה, הולנד, איטליה, כשגם מקומן של ארצות הברית וקנדה לא נפקד. מרצים ישראלים מתמודדים עם תופעות אלימות. המקרה האחרון מהשבוע שעבר למשל בלונדון, כשקבוצת פעילים פרו-פלסטינים פרצו בתוך שיעור של הפרופסור מיכאל בן גד באוניברסיטת סיטי, דחפו וצעקו ופיזרו פליירים עם התמונה שלו בקמפוס וכינו אותו טרוריסט. שום דבר לא ירתיע אותי מלהמשיך, אמר בן גד, וגם זכה לתמיכת האוניברסיטה בלונדון. בישראל הוזכר המקרה שלו בכמה כלי תקשורת, וזהו. לטענת ראשי האוניברסיטאות, האקדמיה מקבלת סיוע לוגיסטי מהממשלה, בקושי בשוליים. מה ישראל עושה בנידון? מעט מאוד. האינטרס הישראלי לתמוך במרצים. הם אמורים לייצג, לדברר ולהסביר אותנו בעולם. אפילו את המהלך הפשוט הזה לא יודעים לנצל כאן, וחבל. איפה הכסף? חוק נפתלי בנט, ועדת השרים לחקיקה תדון בהצעת החוק לפי הראשי מפלגות לא יוכלו להקים מפלגה חדשה לפני שכיסו חובות קודמים, מיד נסביר. וגם הפרופסור עמי מויאל, יושב ראש הוועדה לתכנון ותקצוב על פתיחת שנת הלימודים האקדמית והקשיים של סטודנטים ששרתו מאות ימים במילואים. מה הפלטפורמה הדיגיטלית הנפוצה בישראל 2025? וכמה מהישראלים משתמשים בשוטף בצ'אט GPT. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור איתנו אלי זק. איפה הכסף? כל ההבטחות, מיד אחרי הכותרות הכלכליות. הממשלה אישרה היום תוכנית דיור חדשה ביוזמת השרים חיים כץ ובצלאל סמוטריץ' בעלות של 1.4 מיליארד שקלים. במסגרת התוכנית המדינה תשקיע 750 מיליון שקלים לסבסוד ופיתוח של מתחמי בנייה בפריפריה ועוד 250 מיליון שקלים בחיזוק ההתחדשות העירונית ועוד. ירידה באבטלה, על פי נתוני שירות התעסוקה, ירד מספרם של המובטלים ביותר מ-7% ומספרם מסתכם בכ-173,000. מנכלית שירות התעסוקה ענבל מסס אומרת לאיפה הכסף שמדובר בירידה טכנית לחודש ספטמבר.
בחודש ספטמבר חלה ירידה במספר דורשי העבודה, ירידה שמקורה בחזרת מפוטרי הקיץ לעבודתם, תופעה שיש לעקור מן השורש. אבל מעבר לזה היא משקפת חזרה הדרגתית לשגרה. יחד עם זאת, עוד אתגרים לפנינו. נדרש מעקב ממוקד אחר חזרתם של אנשי המילואים ומתן סיוע בענפים שבהם ייתכנו עיכובים בקליטה. וכמובן, להמשיך להיערך לשינויים הנובעים מהטמעת הבינה המלאכותית בשוק העבודה.
עוד ידיעה אחת לסיום, בית משפט השלום בתל אביב הרשיע הבוקר את שלום עזרד בהטרדה של הדס קליין, לאחר שציוציו בטוויטר, רשת איקס, כללו כללות, איומים ואיחולי מוות. קליין היא העדה המרכזית בתיק 1000, תיק המתנות שבו נאשם ראש הממשלה בסעיף מרמה והפרת אמונים. עד כאן הכותרות, פרסומת אחת בלבד ומתחילים. בואו נדבר על חוק בנט. שלום צביקה זרחיה, כלכליסט, פרשן בכיר בכנסת. שלום צביקה.
שלום ענת.
אני מבינה שהיועצת המשפטית לממשלה מוציאה ממש את ההסתייגויות שלה מהסיפור הזה, כי זה לא רק חוק בנט, זה בכלל, תן לנו הסבר קצר.
קודם כל, החוק הזה בעצם נועד לעכב ולהקשות על נפתלי בנט להתמודד בראש מפלגה חדשה בבחירות הקרובות, ואנחנו יודעים שבליכוד ובקואליציה מאוד מוטרדים, כי לפי הסקרים הוא נוסק למעלה מ-20 מנדטים. ובעצם הצעת החוק קובעת שמי שעמד בראש מפלגה שיש לה חובות ולא חלפו 7 שנים, הוא יצטרך בתנאים מסוימים, במבקר המדינה קבע לגבי הדור שלילי, הוא יצטרך קודם כל את הכספים שהוא יגייס למפלגה החדשה, או שיגויסו למפלגה החדשה, להפנות לצורך החזרת החובות. קצת באור, הבית היהודי בראשות בנט יש לה חובות של 17 מיליון שקלים, ולימינה, שבנט הקים עם הילד שקד, ואחר כך המפלגה עברה לילד שקד, יש חובות של 3 מיליון שקלים. אז לפי הרחבת דעת הזו, השלושה מיליון שקלים שגייס נפתלי בנט למפלגתו החדשה, יופנו קודם כל לכיסוי החובות העבר, ורק אחר כך, אחרי שיחוסו כל החובות של הבית היהודי בימין, הוא יוכל בעצם לגייס חובות למפלגה החדשה.
זה חוק של בוארון, צריך לומר, הצעת חוק של בוארון. אגב, יש גם יאיר גולן, ויש גם גדעון סער, ויש הילד שקד, שהיא ביחד עם בנט, כלומר, זה לא נעצר שם, ולכן אולי היועצת המשפטית מתייחסת לסיפור הזה, כי זה הרבה יותר גדול מבנט, למרות שאנחנו מבינים למה הוא מפריע, ולמי הוא מפריע בדיוק.
נכון, והוא מפריע באמת לליכוד ולקואליציה, וממחלקת ייעוץ וחקיקה שיגרו ממש בצהריים חוות דעת אל ועדת השרים לחקיקה, שבה נקבע שההצעה הזאת, הצעת החוק של בוארון, נוגדת את עקרונות היסוד של דיני הבחירות בישראל, פוגעת בזכות לבחור ולהיבחר ובשוויון הבחירות, היא משנה למפרע את כללי המשחק, תוך שהיא מעוררת חשש כבד למהות פרסונלית שתמונה בה. בעצם, אם הזכרת את המפלגות האחרות, צריך לומר שגם למפלגת מרץ, שכבר לא מתמודדת, יש חובות של כ-15 מיליון שקל לכנסת. למפלגת עצמאות, שנתמכה בעבר על ידי יהוד ברק, ושיאיר גולן היה המועמד שלה באחת מסבבי הבחירות, גם יש חובות של כ-4 מיליון שקל לכנסת. חובות שאין מאיפה בעצם לממש אותם. למפלגת התנועה הירוקה היו חובות לכנסת של כ-4 מיליון שקל, הם הגיעו להסדר לפני כשנתיים עם חשבות הכנסת להחזיר חלק מהחוב, ואם היא תתמודד שוב באותה מסגרת של התנועה הירוקה, היא תחזיר את הכסף לכנסת. כך שבעצם אנחנו רואים שרק עושים כאן את וגם למפלגת דרך ארץ, שאותה הקימו יועז הנדל וצביקה האוזר, יש חובות לכנסת. אבל פה בעצם הצעת החוק הזאת בעצם נועדה לירת את מסע הבחירות של נפתלי בנט. כן. וסביר להניח שאם היא תחוקק, אז ביותר רטרואקטיבית ופרסונלית ולנוכח חוות הדעת של היועצת המשפטית לממשלה, מן הסתם בגעת לפסול אותה.
זהו, זאת השאלה, ולכן, ואני שואלת אותך, הזכרתי אותה בתחילת השיחה שלנו, מה העמדה המדויקת, המפורשת של היועצת המשפטית לממשלה?
אז אמרנו שהיועצת מתנגדת, והיא אומרת שבעצם אין לקדם את הצעת החוק שלה, שהיא יוצרת חריג משמעותי ובעייתי במבנה הקיים של דיני המפלגות. ובעצם היא פוגעת בזכות להתמודד במסגרת של מפלגה או מפלגה חדשה, והיא עושה אפליה בעצם בין מפלגה חדשה בעצם למפלגה קיימת.
זה משנה בכלל אם ועדת השרים תאשר הצעה שהיועמ"שית מתנגדת לה, כי ממילא כל מה שהיא מציעה נפסל. אבל בנט כבר הודיע, אם זה יעבור, הוא ירוץ לבגץ.
נכון, ולכן בעצם אנחנו רואים פעם נוספת שבעצם ועדת שרים לחקיקה, או בעצם הממשלה, בעצם מצפצפים או מצפצפות על עמדותיה של היועצת המשפטית לממשלה, והדבר יוכרע בבגץ, שגם הוא בדרך זו אחרת בגץ מוחלש היום עקב ההתעלמות הבוטה שמפגינים יו"ר הכנסת ונשר המשפטים מנשיא בית המשפט העליון, והניסיונות להחליש את מערכת המשפט באמצעות חוקי ההפיכה המשטרית.
או לקדם בדיוק, או לקדם את חוקי ההפיכה המשטרית. טוב, טוב שיש בגץ בינתיים. צביקה זרחיה, פרשן בכיר כלכליסט. תודה רבה, צביקה.
תודה רבה.
עוד באותו עניין, דוקטור אסף שפירא, ראש התוכנית לרפורמות פוליטיות במכון הישראלי לדמוקרטיה. שלום, דוקטור אסף שפירא.
שלום, שלום.
בוא נדבר רגע על החוק הספציפי, הצעת החוק הספציפית של אביחי בוארון. היא הצעה, נגיד, שאפשר לקבל אותה, או שיש איתה בעיות?
לא, זו הצעה שאי אפשר לקבל אותה, ועמדתה של היועצת המשפטית לממשלה נכונה מאוד במקרה הזה. עכשיו, מדובר בבעיה שיש לה יסוד אמיתי. כלומר, הבעיה מתחילה בכך שמפלגות בתקופת בחירות נקלעות לגרעונות כבדים, מוציאות יותר כספים ממה שהן מקבלות, ואז אם הן נבחרות לכנסת, אחרי הבחירות הן יכולות לקבל הלוואה מהכנסת, ובמהלך הקדנציה הן מחזירות את ההלוואה הזאת. הבעיה היא שכשיש קדנציות קצרות של הכנסת, אותה מפלגה שקיבלה הלוואה פשוט לא מספיקה להחזיר את ההלוואה.
שזה למשל בנט, בדיוק, שזה למשל בנט, וזה ככל הנראה ספציפי על בנט, למרות שיגידו לכולנו שזה לא נכון. עכשיו, מבקר המדינה, נדמה לי, פרסם דוח בפברואר 2025, והוא באמת אומר את מה שאתה אמרת לנו הרגע, שיש חשש גדול שמפלגות לא יוכלו לפרוע במועד ההלוואות מאוצר המדינה. איך פותרים את הבעיה?
אז קודם כל חשוב לי קצת לתקן, כלומר, זה המקרה של בנט, אבל זה גם המקרה של הליכוד. המפלגה שחייבת היום הכי הרבה כספים לכנסת, זה הליכוד, שחייבת 25 מיליון שקלים לכנסת, נכון לספטמבר 2025, אבל בה הצעת החוק בכלל לא מבקשת לטפל. היא בחרה מקרה מאוד מאוד ספציפי, שזה באמת מפלגות שכבר לא מכהנות בכנסת, והיושב ראש שלהם עבר להיות יושב ראש של מפלגה אחרת, כלומר, הצעה שבבירור תפורה למידות של בנט, ומטפלת רק בסוגיה מאוד מאוד ספציפית הזאת.
ותסכים איתי שיותר קל למפלגות מכהנות שמקבלות תקציבים במהלך כהונתן לטפל בבעיה הזאת מאשר למפלגה שניסתה להתמודד ונכשלה.
יש, אין בעיות, שאין בעיות. אני לא אומר שאין בעיה של מפלגות שלא מכהנות בכנסת, אבל כשמסתכלים על התמונה הכוללת, הליכוד למשל, אבל זה רק כמשל, כי גם מפלגות אחרות חייבות כספים לכנסת, הליכוד נמצאת בחוב של עשרות מיליוני שקלים לכנסת, לפחות מאז 2019, ועדיין אין אופק להחזר החובות האלה. אז בוודאי צריך לטפל גם בבעיה של מפלגות כמו של בנט, וגם ההתנהגות של בנט עצמו, שעזב מפלגה לטובת מפלגה אחרת, והשאיר את המפלגה הקודמת בחובות, יש כאן מקום לביקורת, אבל זה חלק מבעיה הרבה יותר גדולה. וזה נכון שבאמת החוק אין לו כלים לטפל בבעיה כמו של המפלגה של בנט. כלומר, קשה מאוד לכפות על מפלגות כמו ימינה או הבית היהודי להחזיר את החובות שלה.
לא הבנתי.
אבל זה רק כשמישהו... בעיה הרבה
אוקיי,
יותר גדולה.
בדיוק. אז בוא תסביר, הרי כל אחד מאיתנו, אם יש לו איזשהו חוב, אז אין פה, אתה לא יכול לברוח, ימינה, שמאלה. אז למה אם המפלגות לא יודעים להתמודד עם זה?
אז בדיוק כאן הבעיה, כי המפלגה לא שייכת לאף אחד, כן? יש מפלגות שיש להם נכסים.
אבל הכסף הוא של המדינה, סליחה.
נכון, אבל את מי תחייבי? מפלגות עם נכסים, אפשר לחייב אותן למכור נכסים. אבל רוב המפלגות, כמו ימינה, או כמו מפלגת העצמאות, שיאיר גולן היה בה, ואהוד ברק, אין להם נכסים, ואין להם הכנסות, וקשה מאוד לחייב אותם להחזיר את הכסף, פשוט כי אין מקור חוקי לזה. בדרך כלל, הכנסת מגיעה איתם לאיזשהו הסדר, אבל ההסדר הזה הוא בפועל מחיקת חובות. ההסדר הזה אומר שכל סכום כסף שהמפלגה תקבל יוחזר לאוצר המדינה, אבל היא לא מקבלת כספים. אז יש כאן בעיה אמיתית, כן? אבל עוד משהו שאני רוצה להגיד בהקשר הזה, שהחוק הוא רטרואקטיבי, גם היועצת המשפטית לממשלה אמרה, כי אכן יש כאן בעיה אמיתית. אבל צריך לזכור שכשנפתלי בנט עזב את הבית היהודי ואחר כך את ימינה, והקים את בנט 2026, הוא לא עשה משהו פסול או לא לגיטימי. הוא התנהג לגמרי לפי החוק. החוק היה בעייתי, אז אם רוצים לתקן אותו וטוב שכך, צריך שהוא לא יהיה פרסונלי, שהוא יפתור את הבעיה באופן כללי.
כלומר, לא רק להתייחס ספציפית נגיד לבנט, אלא שיקלי, סילמן וכל מי שהיה איתו.
כן, זה דבר נוסף. למשל, תקווה חדשה, אם יישאר לחוב, אז גדעון סער לא יצטרך להחזיר כאילו בשם הליכוד את החוב הזה, כי הוא לא נבחר ליושב ראש הליכוד. כלומר, החוק הזה ממש נתפר לעניין הספציפי של בנט, אולי גם של יאיר גולן, אולי גם של יועז הנדל. אז אכן יש בעיה, אבל הפתרון צריך להיות כללי, והחוק הזה לא עושה את זה.
יש איזו הצעה, דוקטור אסף שפירה, שיכולה להיות מקובלת לשיטתכם על המכון לדמוקרטיה?
תראי, קודם כל, החוק חייב להיות שוויוני, זאת אומרת, אין מה לדבר כאן. אם החוק קובע שכל שקל שבנט מקבל מוחזר לחיסוי החובות, זה צריך לחול גם על המפלגות האחרות. אני לא חושב שזו הצעה טובה, אבל זה איזשהו צעד בכיוון הנכון, כי זה שוויוני. כמו שאמרתי, אסור שההצעה תהיה רטרואקטיבית ופרסונלית, אני חושב שמה שבאמת צריך לעשות זה לטפל בשורש הבעיה. כלומר, בגירעונות שהמפלגות צוברות בבחירות, צריך לחייב את המפלגות בבחירות עצמן להתנהל בצורה יותר אחראית, כך שלא ייקחו הלוואות כל כך כבדות אחרי הבחירות. גם זה קשה לעשות, אבל ברגע שהמפלגות כבר צברו חובות, מאוד מאוד קשה לטפל בזה. צריך למנוע מהן מראש לצבור חובות.
איך נותנים את ההלוואה? לפי מספר המתמודדים, או אחר כך לפי חברי הכנסת של המפלגה שמכהנת באותה קדנציה?
כן, קודם כל אפשר לקבל לפני הבחירות מקדמה בהסתמך על מספר חברי הכנסת, ואחרי הבחירות אפשר לקחת הלוואה בהסתמך על כמה חברי כנסת נבחרו מטעם המפלגה.
ומי שלא עבר, זהו, מי שלא עבר.
אז לא יכול לקבל הלוואה, ואז החוב הזה נשאר, ובהנחה שאין לו נכסים למכור, כמו שוב העצמאות וימינה, אז אין כל כך איך להחזיר את הכסף, ולכן צריך מראש למנוע מהן להיכנס לחובות, צריך לחייב אותם בהתנהלות כלכלית הרבה יותר שקופה, הרבה יותר אחראית, כולל פיקוח בזמן אמת של גורם ממלכתי, כך שמראש לא ייכנסו לחובות.
אוקיי, אנחנו לא נפתור את הבעיה כרגע, אבל אני מניחה שבגץ, אם זה יגיע לידי בגץ, הוא סביר להניח שהוא ידחה?
אני חושב שאם זה יגיע לבגץ, אין כמעט ספק, ואמרו את זה בשיחה הקודמת, שלפחות את ההיבט הרטרואקטיבי של החוק הוא יבטל. הוא יגיד, כמו אם את זוכרת בנוגע לחוק טבריה, שעסק בהתמודדות כן. של מועמדים בבחירות המקומיות, הוא יגיד, החוק אולי לא טוב, אבל אם נחיל אותו מעטה והלאה, כלומר, רק מועמדים שעכשיו יעזבו מפלגות עם חובות, אז החוק יחול עליהם, ולא על בנט, ולא על יאיר גולן, ולא על יועז הנדל, אז אולי בגץ יאשר את החוק, אבל את הסעיף הרטרואקטיבי הוא בוודאי יבטל. זה לפחות האימור שלי.
טוב, אוקיי. אנחנו רק בהתחלה של הדרך הזו. דוקטור אסף שפירא, ראש התוכנית לרפורמות פוליטיות במכון הישראלי לדמוקרטיה. תודה רבה.
תודה רבה.
תודה. אנחנו לדיווחי תנועה ופרסומות. עכשיו נדבר על פתיחת שנת הלימודים, נפתחה שנת הלימודים האקדמית כבר השבוע וחלק גם בשבוע שעבר. פרופסור עמי מויאל הוא יושב ראש הוועדה לתכנון ולתקצוב, הוותת. פרופסור מויאל, שלום.
שלום לך ולמאזינים.
שלום. למעלה מ-330 אלף סטודנטים מתחילים כאמור בימים אלו את שנת הלימודים האקדמית, לראשונה מאז 7 באוקטובר. הלימודים מתחדשים באופן סדיר ומוסדר, גם במכללת תל חי וגם במכללת ספיר, וזה ללא ספק הישג, כי אנחנו בסוג של הפסקת אש או אולי תחילת סיום המלחמה.
אכן, כולנו שמחים, 336 אלף סטודנטים מתחילים את לימודיהם היום, חלק היום וחלק בשבוע הבא, אבל כלל המערכת האקדמית על 57 מוסדות שיש בה, פותחת את שנת הלימודים כסדרה. נקודה אחת, אנחנו עדיין מחכים לכל הסטודנטים השורטים במילואים שכולם הצטרפו ללימודים.
בדיוק. עכשיו, יש לך מושג בכמה, באיזה מספר מדובר?
תראי, נתונים שפורסמו בעיתונות וכולם יודעים זה שבשיאה של המלחמה כ-70 אלף סטודנטים שרצו במילואים, שזה מתוך כ-330 אלף סטודנטים, אנחנו מדברים בסדר גודל של 20%. הערכות היום בקשר שלנו עם קצין מילואים ראשי, שאנחנו מדברים על הרבה פחות מזה, בסדר גודל של חצי, עדיין יש עשרות אלפי סטודנטים משרתים במילואים.
הקלות, הטבות, בוא נראה איך הולכים לקראתם.
אני קורא לזה התאמות, ואני מודה שלפני כחודש הייתי מאוד מאוד מעורב בגיבוש המתווה הלאומי, כשבתפקידי הקודם כנשיא הפקה, 42% מהסטודנטים שלי שרתו במילואים, אז הנושא שאני עובד עליו כבר למעלה משנתיים.
יפה, אז למה הגעתם? בואו נשמע.
אז קודם כל יש מתווה שנקרא מתווה תשפ"ה של שנה שעברה, שנתן מודל תמיכה שהמוסדות והסטודנטים מסכימים שהוא טוב, והוא נמשך באופן מלא, כאשר השנה הוספנו מספר נקודות נוספות בשל התפשכות המלחמה ומספר ימי המילואים שהסטודנטים נקלעו להם, אפיינו קבוצות שדורשות טיפול נוסף מעבר לזה. דוגמה אחת זה סטודנטים שמאז תחילת המלחמה, עשו יותר מ-300 יום מילואים, אז הם קיבלו סל התאמות ייעודי, שמסייע להם בעיקר כשהם מסיימים את הלימודים, להיכנס פנימה עם שיעורי חזרה, עם קורסים ייעודיים. קבוצה נוספת זה סטודנטים של סטן בהנדסה בתחומי המדעים, שהם תחומי לימודים שבאופן מסורתי נחשבים קשים יותר, הייתה להם בעיה קשה להגיע לבחינות בשל קריאות תדירות למילואים, גם עבורם גובה סל התאמה ייעודי, שכלל למשל סוגים שונים של בחינות, הערכה חליפית, אבל אני חייב לציין שהשנה הדבר המיוחד הוא שבדיונים בין קצין מילואים ראשי, התאחדות הסטודנטים, אוניברסיטאות, מכללות ומל"ג וות"ת, הגענו ביחד להסכמה כל הסטודנטים במדינת ישראל, ב-57 מוסדות, מקבלים את אותו סל תמיכה, שזה מאוד מאוד מיוחד השנה, בשנים קודמות לא כל כך צריכנו להגיע.
אז בדיוק, עכשיו תראה, אנחנו לא בשנתיים רגילות, והשאלה אם סטודנטים למשל לא בוחרים קורסים ספציפיים בהייטק, מעדיפים את זה נקודתית, ולא לקחת שנת לימודים אקדמית מלאה, כי יש גם, יש כל מיני בעיות, גם בעיות של פוסט-טראומה, פציעות, דברים כאלה, כלומר, השנתיים האלה עשו איזושהי מהפכה.
כן, אני מסכים, ובסקרים שהייתי מעורב בהם בשנה האחרונה, ראינו כמה תופעות. אחת, באמת, מי שנפצע, או מי שחווה חוויה טראומטית קשה, או דברים בסגנון, יש לך אפילו קושי להתרכז, ואתה שואל את עצמך לגבי רמת המוכנות שלך ללימודים. יש סימן שאלה הרבה יותר רחב מאשר המלחמה, שנדבר על הרלוונטיות של התואר האקדמי, וספציפית עולמות שאני בא מההייטק, האם שווה לעשות קורס של חצי שנה כדי להיות תכנת, או להשקיע בתואר של 3-4 שנים. יש פה סוגיות אסטרטגיות שנמצאות לפתחו של כל מועמד, וכל אחד, על פי מצבו, רצונו, יכולתו.
כלומר, פרופסור מויאל, זה שני דברים שונים בעצם. נכון. זה לא נובע מאותו מקום.
נכון. אוקיי. אחת היא שאלה אסטרטגית רבת שנים, לגבי הרלוונטיות של התואר. אני מאמין ברלוונטיות של התואר בכל ליבי. אני חושב שתואר אקדמי, גם אם אתה הולך להייטק, בוגר מדעי המחשב או הנדסת חשמל, אתה צריך לרכוש במהלך הלימודים את אותו אוסף מיומניות וידע מדעי עמוק שנדרש לך כדי להיות מהנדס פיתוח. זו שאלה אסטרטגית רבת שנים.
נכון.
ופה האקדמיה...
אבל משהו השתנה, חיים השתנו בינתיים. אתה יודע, זה כמו שלפני 25 שנה דיברו על האם בגרות מחויבת או לא מחויבת. אז היום זה לפחות תואר ראשון.
אני מסכים לחלוטין, החיים משתנים, כל תחומי החיים משתנים, שוק התעסוקה שאליו בוגרי האקדמיה בעיקר הולכים משתנה באופן מהותי, כל מה שצריך זה שהמוסדות האקדמיה והאקדמיה ידביקו את קצב השינוי ויתנו מענה לשני דברים, כי הרי תואר אקדמי זה לא רק על מנת שתוכל למצוא עבודה, למרות שהרוב הגדול מחפשים מקום עבודה וכושר הסתכרות, זה גם עניין של הכשרת און אנושי והעצמה אישית של האנשים, יש פה שני מרכיבים, אבל זו כפי שאת אמרת שאלה שמלווה אותנו שנים רבות.
בדיוק, עכשיו יש עוד שאלה אחת, יש יותר בתי ספר לרפואה, יש כל בתי הספר מלאים? יש ביקוש גדול?
כן, יש בהחלט ביקוש גדול. קודם כל יש שלושה בתי ספר לרפואה שהמל"ג אישר בראשות יושב ראש המל"ג ושר החינוך, גם אוניברסיטת חיפה, גם אוניברסיטת רייכמן וגם במכון ויצמן.
כן.
לכל אחד מהם יש מכסות על פי היכולת לבצע מעבדות וניסויים קליניים, והם מלאים לחלוטין. אם מעניין אותך, היחס הממוצע בין מועמדים למתקבלים הוא 2.6, שלפני כמה שנים טובות זה נשק אפילו ל-5.
וואו.
יחס של 5-1, כן, כן.
אוקיי, אז יהיו לנו, אז יהיו לנו יותר רופאים טובים.
יהיו לנו יותר רופאים מצוינים שהוכשרו במערכת האקדמית הישראלית. אנחנו מדברים על 1,450 סטודנטים שמתחילים ללמוד לימודי רפואה, בהשוואה ללפני מספר שנים, זה כפול, היינו בערך על 750.
אוקיי, עכשיו בוא נדבר רגע עליך, פרופסור עמי מויאל. אתה הזכרת שהיית נשיא אפקה, אם אני לא טועה, זו הפעם הראשונה שיושב ראש ות"ת מגיע מתוך המכללות ולא מתוך האוניברסיטאות. אני צודקת?
את לא טועה בדיאגנוזה.
יפה, אוקיי. אז, והיה סביב זה סיפור, כלומר זה היה דיון סביב זה, כן מינוי, לא מינוי, שר החינוך וכו'.
בוא תתח את הפרספקטיבה שלי. בנוסף לזה שבעשור האחרון הייתי נשיא מכללת אפקה, הייתי כמה שנים לפני כן גם חבר סגל שם, אני בא עם ניסיון במכללת אפקה של 15 שנים באקדמיה, ולפני זה הייתי 15 שנים בעולם ההייטק חוקר ומנכ״ל. אני חושב שאני מביא לתפקיד הסתכלות גם של העולם האמיתי שאליו הולכים הבוגרים, גם של האקדמיה, ובשלוש שנים האחרונות הייתי גם יושב ראש מועצת המנהלים של מט"ח, כך שאני מביא פרספקטיבה של מערכת החינוך. אני חושב שאני מביא איתי לתפקיד סט כישורים ניהולי, הבנה אקדמית ויכולת ראייה של הרצף החינוכי, ואני לא חושב שהיה סיפור, אני מזכיר
לך. לא, אז בסוף כאוניברסיטאות התנגדו, אז בסוף אני מבינה שהתיישרתם.
לא, 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 אני מזכיר לך, האוניברסיטאות ממש לא התנגדו למינוי שלי, 24 נשיאי מכללות תמכו בי, ו9 נשיאי אוניברסיטאות תמכו בי באופן מלא, היה תהליך מסודר של שיח, וזה גם עבר במל"ג, לא, לא, נכון, את צודקת בתופעה, זו פעם ראשונה שנשיא מכללה.
כן.
הוא נבחר להיות יושב ראש ות"ת, אבל זה נעשה בשיח ובהסכמה.
יפה, טוב, אנחנו נאחל הצלחה לכולם, פרופסור עמי מויאל, יושב ראש ות"ת.
תודה. משפט אחד, כן. אני רוצה לאחל שנת לימודים מוצלחת, רגועה, פוריה לכל הסגל האקדמי, המנהלי ולסטודנטים, ושתהיה לנו שנה של שקט.
הלוואי, תודה רבה לך.
תודה לך.
פרסומות. חזרנו, בואו נדבר על מחירי שכר הדירה. רמי רונן הוא מנכ״ל וויצ'ק, הוא מייסד וויצ'ק, שלום רמי.
שלום,
ענת. נמשיך את העניין של הסטודנטים, אנחנו צריך לחלק את זה לשניים. קודם כל, יש המשך עלייה בשכר הדירה של סטודנטים, וזה טיפה ניצול של נקודות חולשה, כי אין ברירה אלא צריך לשכור דירה. למה זה?
אז קודם כל, בואי נגיד שבסך הכל בספטמבר, שזה באמת החודש שהסטודנטים מתחילים לשכור דירות, השנה דרך אגב, שנת הלימודים מתחילה יחסית מאוחר, התחילה היום, וסטודנטים בדרך כלל סוחרים ממש ברגע האחרון, גם משיקולים כלכליים.
נכון.
כי הם גם לא תמיד יודעים אם הם באמת יתחילו ללמוד, ולכן כבר בספטמבר התחלנו לראות את התופעה הזאת, בעיקר בדירות קטנות ובערים הסטודנטיאליות, אבל כל השוק עלה בספטמבר. זאת אומרת, זה לא רק הסטודנטים. וצריך להבין ש...
לא נרשמה איזושהי עצירה בספטמבר במחירי שכר דירה?
ביולי ובאוגוסט נרשמה עצירה, ובספטמבר חזרנו לעלות 0.3% בממוצע הארצי.
3.0.
כן, אבל בהרבה ערים אנחנו רואים גם עליות של מעל אחוז. עכשיו, בערים הסטודנטיאליות בחיפה, בירושלים, בבאר שבע ובתל אביב, אם אנחנו מסתכלים על הדירות הקטנות של חדר עד שלושה, שזה בדרך כלל מה שהסטודנטים מתעניינים, גם בשותפים, בכולם יש עליות מחירים. עכשיו, יותר חזקות...
עליות של כמה זהו, בדיוק, זה דרמטי?
בין 0.5% ל1.5%, לפעמים גם 2%. כן, זה יכול בהחלט, כשאנחנו מסתכלים על הערים האלה, אז אנחנו רואים שבירושלים 2.2%.
כן, שזה תלוי מה מחיר הפתיחה שלך, ש2.2% זה הרבה.
כן, אבל אם מסתכל על ירושלים בחתך שנתי, המחיר עלה ב6%.
וואו.
אז שזה הרבה יותר מהאינפלציה. אז לכן כן, המחירים הם בסך הכל יותר גבוהים משנה שעברה, בין 2% ל6%. שסטודנטים משלמים יותר, ואת יודעת, כולנו משלמים יותר. אנחנו מסתכלים על הנתונים שסוקרים את ישראל, אז במדד הקושי, מה שאנחנו מייצרים, אנחנו מייצרים הרבה דולרים פר בן אדם, אבל כשמחשבים את זה בכוח קנייה, להבדיל ממדינות אחרות, אצלנו זה יורד, כי פה הכל יקר. אבל שוק השכירות לכשעצמו נפגע מהעובדה שהממשלה, אחד, לא השקיע בזה, יוריד את הרבה מהטבות שם, ושתיים, צריך להבין רגע, אומרים כל פעם, נגדיל את הבנייה באיזשהו מקום. נפלא. מי האנשים שמזכירים דירות? זה אנשים שקנו דירות להשקעה, נכון?
כן.
מי שקונה דירה למגורים, הוא לא מזכיר אותה. והיום, כשאתה בא לקנות דירה להשקעה, מוטלים עליך מיסים רבים. זאת אומרת, מדינת ישראל היום לא מייצרת שוק השכרה, היא עושה בדיוק הפוך. היא מנסה לקרר את השוק, להגיד, המשקיעים האלה הם אנשים רעים, כי הם מעלים את המחירים למי שרוצה לקנות דירות. אבל במדינת ישראל, מעל שליש מהאזרחים גרים בשכירות. ומה שהמדינה עושה כשהיא עושה את זה, היא מייקרת להם את המגורים. זאת אומרת, המשקיעים הם לא בהכרח אנשים רעים. הם אלה שמייצרים את התשתית היום.
אף אחד לא אומר אנשים רעים, אבל צריך לקבוע איזשהו פרמטר, וניסו אפילו לחוקק חוק בעניין הזה, נדמה לי סתיו שפיר. זה לא צלח, כלומר, כאן יש התפרעות טוטלית. במיוחד בשנתיים שלוש האחרונות.
בסוף התשואה על השכרה במדינת ישראל למגורים היא מהנמוכות ב-OECD.
זה נכון, זה נכון.
זאת אומרת, בכלל לא כדאי להשכיר דירה בישראל היום. זאת אומרת, צריך להבין את זה, ולכן מי שמשכיר יתחיל לבקש יותר ויותר כסף.
אז רגע, אז גם יש ירידה בכמות המשקיעים, נגיד, בדירות להשקעה?
ברור, מי קונה מי. מדינת ישראל בשנתיים האחרונות אין כמעט משקיעים בשוק, אין. וגם אלה שעשו עסקאות 80-20 קנו אופציה לדירה שתהיה עוד שנתיים שלוש, זה כרגע לא משחק בשוק.
80-20 קונים להשקעה או לעצמך?
80-20 בדרך כלל אנשים קונים להשקעה.
באמת?
כן.
וואו.
הם קונים אופציה. עכשיו תראי, אני אגיד עוד משהו על העניין הזה. מה שקורה, עושים תוכנית לקידום בפריפריה, 100%. זה בשביל אנשים שגרים בפריפריה, זה לא יעזור לסטודנטים. הרבה מהסטודנטים, איפה היום הערים הסטודנטיאליות הגדולות? למעט באר שבע הם לא בפריפריה. כולל לא בנייה מסיבית של מכללות, שזה קורה בראשון, בחולון, ברמת גן, זה לא קורה באשקלון, זה לא קורה בקריית שמונה. עכשיו, נניח שניתן שם הטבות מאוד גדולות, אני לא נגד, רק אני אומר, זה לא ישפר משמעותית את שוק ההשכרה. בקריית שמונה היום, אם הייתה לך דירה להשכרה, גם ככה היית מתקשה למצוא סוחרים. מהרבה סיבות, לא רק בגלל המלחמה. אוקיי, בצפת קשה להשיג סוחרים. לעומת זה, במרכז תל אביב, אין בעיה להשיג סוחרים.
ולכן המחירים עולים. טוב, יפה? נעצור כאן. יפה. רמי רונן, מנכ"ל וויצ'ק, תודה רבה רמי.
תודה רבה ענת.
תודה, להתראות. בואו נדבר על נתוני איגוד האינטרנט הישראלי, מה הם חושפים בדיוק לגבי 2025, דוקטור אסף וינר, הוא סמנכ"ל רגולציה ומדיניות באיגוד האינטרנט הישראלי, שלום.
שלום, שלום, שבוע טוב.
במה אנחנו משתמשים יותר? במה השתמשנו יותר? השנה תכף נגמרת.
כן, אז אני חושב שאפשר להגיד שאנחנו משתמשים בהכל והרבה, אנחנו נוכל לפרט על זה, אבל באמת גם אנחנו רואים עכשיו תמונה שיחסית אפילו חדשה בעידן של אחרי המלחמה, בעצם על דפוסי שימוש, כמה אנשים ברשת ואיפה הם משתמשים, ראינו שינויים מאוד גדולים בשנים האחרונות, ויש גם מתמידים ותיקים על תשומת הלב שלנו, אבל גם אולי איזושהי הוכחה שאנחנו, השוק והקשר שלנו משתנים כל הזמן כאן.
כן, תכף נדבר על צ'אט ג'י-פי-טי, אבל בוא נדבר קודם כל על האפליקציות שכולנו משתמשים בהם, ואתם אומרים באיגוד האינטרנט מהנתונים שלכם, ש-99% כמעט 100% משתמשים בוואטסאפ, שכאילו זה הכי טריוויאלי, לא?
כן, אבל לא טריוויאלי, כי אנחנו אפילו לא רואים מספרים כאלה מוחלטים של 99-98%, בוואטסאפ, אפילו במדינות אחרות, אז נכון שאפשר להבין, וזה אנחנו יודעים על עצמנו, וואטסאפ...
זה קצת מזכיר לי מדינה עם ערוץ שידור אחד, אתה יודע.
בדיוק, אז עכשיו אולי ריבוי הבחירה הוא האומץ שלנו היום, אבל בעצם וואטסאפ היא, אם תרצי, ממש אפליקציה ברירת מחדל לנו כאן, זאת אומרת, כל טלפון חכם שמחובר לאינטרנט, האפליקציה הראשונה...
למה? כי זה הכי נגיש, הכי נוח, למה כאילו זה ה-99?
אז אם נסתכל על קודם כל ההבדל המהותי של זה מיוטיוב או מטיק טוק או מפייסבוק, אנחנו מדברים על פלטפורמה שהיא נחשבת באמת לתקשורת אישית, זאת אומרת היכולת או האפשרות שלנו להיחשף לתוכן של אנשים אחרים היא מראש מוגבלת ולא קיימת, אז גם מבחינת גיל שמומלץ לשימוש וגם מבחינת התפיסה של זה של סכנות, אז אנחנו רואים שאולי וואטסאפ היא באמת תחליף לשירות ה-SMS'ים, ואפילו אפשר לראות את זה אם נסתכל על שירותי הממשל שלנו, על בעצם כל השירותים שאנחנו מקבלים, היום להרבה יותר אנשים יש וואטסאפ מאשר יש להם כתובת דואל. גם השירותים שלנו, אנחנו, כולנו יכולים להיות, הפכו להיות מבוססים על מספר טלפון וערוץ וואטסאפ, שבאמת מחליף אולי מספר טלפון או פרטים שמדינה מחזיקה ומנהלת.
תגיד, דוקטור אסף וינר, מה עם רשת X, מה שנקרא טוויטר, שזה אולי, אני חושבת שיש שם ירידה, לפי מה שראיתי בנתונים, כי זה בעצם מין סוג של אפליקציה לשימוש, נגיד, עיתונאים, פוליטיקאים, כלומר, יש לזה שימוש מאוד ספציפי.
כן, אז X והיחסים שלה גם עם הציבור הכללי, אבל בטח מול ישראל, עברה הרבה מאוד שינויים תודעתיים, אז באמת ראינו ש... הוא אומר, עד לתקופת המלחמה, X הייתה עם איזשהו בסיס יציב של עיתונאים, של אישי ציבור, גם אקדמיה לא מעט, שבאמת הייתה איזושהי זירה לביטוי מקצועי. אבל כולנו ראינו גם כאן וגם בעולם את המשמעות של הפירוק של המנגנון לבטיחות של X והפיקוח על תוכן מבחינת כמות, גם סרטוני ההסתה, הפייק, תכנים גרפיים שעברו שם, אז גם כאן יש איזשהו, הקהילה המקצועית יקרא ללינקדין, יקרא למקומות אחרים, וגם אנשים יותר, אנחנו יכולים לראות הבדל בין כשהם מחפשים אסקפיזם, ואז הם ילכו למשל לפינטרסט או לטיק טוק, וכשהם מחפשים מידע, או כשהשימוש הזה הוא באמת...
יש הבדל בגילאים, מי משתמש במה?
כן, אז אנחנו יכולים לראות משמעותית, וזה אנחנו רואים גם במקומות אחרים בעולם, פייסבוק בהחלט הופכת להיות רשת של זקנים, נאמר את זה ככה.
זה כבר מזמן, כלומר זה מגמה של שנים.
אז אנחנו קודם כל רואים אותה מתחזקת בהקשרים האלה, וגם אם נסתכל בסוף, גם מבחינת השוק, גם מבחינת הפרסום, בסוף התחרות הזאת של איפה הקשב שלנו, המהות של הגופים האלה היא בין מטה ושלוחותיה, שזה פייסבוק וזה אינסטגרם שמשלימים אולי אחד את השני,
כן.
מול שירותים אחרים, שוב, של גוגל או של אחרות, שבאמת כבר...
במערכת הבחירות, אתה יכול להעריך איך זה יעבוד? וואטסאפ נגיד?
כן, יהיה לנו הרבה רעש והרבה מאוד ערוצים. אחד מהדברים שראינו למשל, גם במערכת הבחירות האחרונה, גם תוך כדי, למשל הודעות אס-אמסים, שבמקרה אולי היה פחות גרוע עם רק ספאם, ובמקרה המסוכן יותר הם ממש דיסאינפורמציה, או דברים כאלה, ואנחנו, המשמעות הוא, שאנחנו מסתמכים היום על וואטסאפ בתוך העניין כערוץ תקשורת מרכזי,
נכון.
היא שאנחנו הולכים ונהיים מתלויים בנכונות של החברות
לגמרי
האלה.
לגמרי ולא לענות לכל אחד. עכשיו לסיום ממש על קצה המזלג, 20 שניות, צ'אט ג'י-פי-טי, כמה הוא נכנס לתודעה שלנו, אנחנו יודעים שכל אחד שם. מי שלא שם,
זו,
לא
זו
קיים כאילו.
זו בהחלט הייתה התחושה שלנו, אבל הנתונים של 85% של שימוש הוא משמעותי, הפתיעו אפילו אותנו. ובאמת בהקשר הזה אין לו עדיין מתחרים, אנחנו כן יכולים לראות שוב באקדמיה, בהשכרה כן אולי ג'מיני שמצליח לתת לו פיינט, אבל אין ספק שאנחנו רואים שכולם אגב לאורך שכבות הגיל, מצעירים וגם בגיל השלישי, באמת הולכים ומסתמכים בו, כי גם בסיס
למידע. כי זה פשוט, ואפשר גם דרך הוואטסאפ ולשאול אותו שאלות, והוא עונה, טוב, נשאיר אותו להזדמנות נוספת, דוקטור אסף וינר, סמנכ"ל רגולציה ומדיניות באיגוד האינטרנט הישראלי, תודה אסף. חזרנו, עכשיו בורסה, שלום אירן פסטרנק, מנכ״ל פסטרנק שוהם, ניהול השקעות, שלום שלום, עליות יפות כי?
עליות יפות כי בארצות הברית טוב, אז גם בתל אביב טוב, וראינו היום עליות של אחוז, תל אביב 35, שוב בהמשך לסוף שבוע ירוק בוול סטריט, אבל שימי לב ענת, מניות הנדלן מזנקות היום ב2%,
כי?
ונשאלת השאלה מה עומד מאחורי זה, צפי להורדת ריבית פה בארץ הקודש.
ואז עליית מחירים, זה לא עובד אחרת.
זה תמיד הולך לשני הכיוונים, אבל כן. הורדת ריבית טובה מאוד לחברות הנדלן.
זה נכון.
ולא רק הן מזנקות, ענת, גם חברות השבבים הישראליות, הדואליות מה שנקרא, כן. שנבחרות גם פה וגם בארצות הברית, נכון. עולות. ולא פחות מ4%, קמטק ונובה,
כן.
וזה בעקבות עליות מניות השבבים בארצות הברית ב2.5% בסוף השבוע.
עכשיו נדמה לי ששם, הרי הסיבות הן לא סיבות זהות במה שקורה שם ומה שקורה אצלנו, שם היו נתוני אינפלציה טובים, גם פה יש נתונים לא רואים בכלל, אבל למה אנחנו רצים אחריהם זה לא קשור אלינו.
זה לא קשור אלינו, אבל בסוף העולם או הסביבה הכלכלית בעולם היא משפיעה על כמעט כל הבורסות סביבנו, ואני חושב שהדרמה הגדולה בזירה הבינלאומית זה המתיחות בין ארצות הברית לסין, לאחר סבב שיחות ארוך עכשיו במלזיה, נרשמת הקלה, אני מזכיר איום אמריקאי להטיל מכסים של 100% על סחורות סיניות, ונראה שהושגה פריצת דרך והגיעו לאיזושהי הסכמה חיובית, ואם המסגרת הזאת תאושר בפגישה הצפויה בקרוב בין טראמפ לנשיא סין שי, שתי הכלכלות, שוב, הגדולות בעולם, הן עשויות לסיים את סבב הטלת המכסים, ורק הצפי, כמו אצלנו, בוא נזכיר, לקראת החתימה על ההסכם בדרום כבר הבום סוטלו.
נכון, זה מקפיץ לגמרי.
אז שם, פה מלחמה אחת, שם זה מלחמת הסחר, אבל שתיהן משפיעות.
אוקיי. אירן פסטרנק, תודה רבה. תודה.
תודה ענת.
אנחנו מסיימים כאן את איפה הכסף, שעורכת יעל אילון, ומפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור אלי זק, בדיגיטל גיא רביב, הראל גולדשטיין ועומר אוקון.